הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר.
אהלן, מה העניינים? ברוכים הבאים לעוד פרק של מסלול היצא, הפודקאסט של טרדמוביל. אני סגיב מגר, אנחנו מדברים פה על מנהיגות, אנחנו מדברים פה על ניהול, מדברים על שוק הרכב, מדברים על דברים שמעניינים אותי ואתכם, ומרגשים אתכם. לצידי, בועז קורפל, האיש והאגדה.
סגי, לא יודע על אגדה, כל פעם אתה מחביק לי איזה אגדה. כשנגיע לפסח...
עוד אגדה איתנו, תכף נדבר גם איתנו.
זה אגדה באמת, אבל כשנגיע לפסח אני אולי מוכן להיות הג.
סבבה.
כך.
אז אצלנו אנחנו בפודקאסט ייחודי, שמדבר מצד אחד על עולם הרכב וכל הדברים שיש בתוכו, שזה עולם ומלואו ממימון וביטוח, וכמובן כלי רכב בפני עצמם, וארבע על ארבע, ואופנועים, ו-you name it,
חוויות, חוויות, בעיקר.
והשילוב של לידרשיפ, מנהיגות, ניהול למצוינות, ואני חושב שגם בפודקאסט הזה אנחנו הבאנו דמות שבעיניי היא דמות סופר ראויה, סופר ערכית, שמצד אחד יודעת לתת לנו את התובנות על עולם ארבע על ארבע, עולם השטח, עולם סופר מאתגר, ומצד שני, באדם שכל כולו מייצג מצוינות, בין אם זה הרקע הצבאי שלו, ובין אם זה מה שהוא עושה בחיים, וכל החוויות שהוא עבר, אז אולי אתה בשתי מילים בועז, לפני שהוא יציג את עצמו?
קודם כל נגיד במי מדובר, זה אופר אוגש, האחד והיחיד, ארבע על ארבע CYL, שאתה מדבר על טיולי שטח, על אתגרי שטח, על חוויות שטח, וגם על רגעים מפחידים בשטח, אתה מדבר על האיש הזה, וזה לא מוגבל לישראל, זה כבר תופעה עולמית, אופר אוגש הוא תופע. העולמית. חוויתי איתו, אני חייב לומר, ואתה יודע, תמיד אומרים גילוי, לא גילוי, שום גילוי. מי שלא עשה איתו טיול אחד, בין אם זה על רכב שטח או על אופנועים, עכשיו זה הזמן. והדבר שהכי מרשים אותי אצל אופר, וזה אני לא אחזור על זה פעם נוספת, זה לא משנה מה עומק הצרה, או התקלה, או הבעיה, או ה... הוא רגוע. הכל בסדר, יוצאים החוצה, מסתכלים, אנחנו נעבור את זה. אופר, שנייה, אני, המשכנתה, סוכן, לא, אנחנו נעבור, הכל יהיה בסדר.
זה בדיוק זה.
שלום לכם.
אהלן, אהלן.
ותודה רבה.
מפה אתה יכול להמשיך לבד עוד איזה חצי שעה.
תודה.
כן.
תשמע, בוא, אופר, בוא נתחיל איתך. אנחנו אוהבים סיפורים. התחלנו מקודם לספר סיפורים, היינו פה בלפני, ובאמת זה ככה בקטנה, לכולנו יש מטענים כאלה ואחרים. תספר לנו, בוא נתחיל באיזה סיפור חילוץ מטורף שהיית, אם זה עם הלאיה או אם זה מקום אחר, דווקא בעולם האזרחי, פחות בצבאי.
כן, כן.
תן לנו איזה סיפור שהכניס אותנו לאירוע, מה שנקרא.
זה בועז לקח אותנו לשם.
נכון.
אני אתחיל ממרוקו.
אוקיי.
אנחנו במסע ארוך במרוקו, מגיעים למעל מקסים בדיונות בלב הסהרה של מרוקו, כמובן מגיעים בחושך, כי תמיד אנחנו אוהבים להגיע באור, אבל של הלוח שעונים. אז מגיעים בחושך יום ארוך, מזג האוויר נהדר, וזה מסע שכולו גברים, מוצאים את המזרונים אחרי אורחת ערב והכל, מוצאים את המזרונים מהאוהלים, ומחליטים שאנחנו ישנים ביחד, מתחת לשמיים המדהימים בלב הסערה.
שכל הכוכבים פורסים
בדיוק.
כסמיכה.
מקסים לגמרי. ובערך בחצות, מי שישן לידי, שאני אפילו לא זכרתי מי זה, אני שומע אותו מחרחר. חשבתי שאני עוד חולם, אבל לא, האיש מחרחר. ניקם, איש מבוגר, נראה שהוא באמצע התקף, אין עם מי לדבר, לוקח את הטלפון הלווייני, מתקשר לרופא היחידה שלי, שנמצא בארץ, משמיע לו את זה, אומר לו, מושי, מה עושים? הוא אומר, אין ברירה, צריך לפנות. אמרתי לו, מושי, אנחנו פה במרחק של נסיעה של 24 שעות רצופות ממקום יישוב, מה זה לפנות? הוא אומר, שאלת אותי, זה מה צריך לעשות, אין לי, מה אתה רוצה שאני אתן לו אקמול? מה אתה יכול להציע לו, תחבושת? טוב, הערתי עוד את בחור שנקרא לו אב גיא, גם מעולמות הצבאיים, הערתי את המקומים, אמרתי להם, תקשיבו, זה האיש, עכשיו אנחנו ניסע ונפנה אותו, ניקח שני כלי רכב, ונחצה עכשיו בלילה את הדיונות.
אתה מדבר באמצע הלילה בעצם.
כן, כן, חצות.
התעורר בחצות מחרחור זה, לא רגיל.
כן. כן. ניסע מהר החוצה, אני אשאיר אותך אב גיא עם הבחור, עם אמיר, נתאם לכם הכל, תיסעו לכיוון בית חולים, יבוא אמבולנס מבית חולים, יש ביטוחים, הכל מסודר, הודענו לחברת הביטוח, אבל הם לא יכולים לחלץ באמצע השטח, אנחנו צריכים לצאת. אמבולנס יבוא לכיוונכם, תשאיר את האוטו עם המקומי, תיסע איתו לבית חולים, וכך יתנהל האירוע. ובאמת אנחנו עולים לרחבים, יוצאים, המרוקאי שאיתי עבר 3 פעמים על הקוראן, כל התפילות, נסענו מהר, לילה, חשוך,
איך הוא קרא את הקוראן בחושך?
מסלול שאתה הכרת אותו קודם, או שזה פעם ראשונה שאתה עושה עכשיו את המסלול?
לא, אני מכיר את המסלול, אבל דיונות אין מסלול קבוע, זה יש כיוון. ויש כמובן, אתה לא רוצה לשקוע, ולא רוצה ליפול.
הדיונות הן גם דבר שמשתנה, הוא דינמי, כי סופת חול אחת לכאן או לשם, ופתאום מה שהיה לך לפני 10 דקות, זו כבר לא אותה דיונה.
בדיוק, יש כיוון, אבל נוסעים מהר, הנהג מאחוריי גם נהג מנוסה וטוב, בחרתי מישהו ש... לעשות את העבודה.
על איזה מכונית דרך אגב?
לנקרוזרים.
לנקרוזר.
כן, okay. הדגם הקודם כמובן. יוצאים, זה דגמי אפריקה. זה רכבים ידניים, אין מערכות בטיחות, אין, אז כבר היה חלונות חשמל, אבל זה...
נדמה לי שגם אין נעילה דיפרנציאל בחלק מהדגמים.
נכון. רכבים מאוד בסיסיים ופשוטים, מתאימים לאפריקה.
כן. אבל יכולים להחזיק שנים על גבי שנים.
בדיוק. משם טויוטה קנתה את שמה.
בדיוק.
מגיעים לכביש, אני משחרר את הרכב הנוסף עם הפצוע, הם נוסעים לכיוון צפון, העולים על הכביש, לכיוון בית החולים, אנחנו חוזרים פנימה, כלומר מה שיצאנו צריכים עכשיו לחזור. כן. מגיעים בדיוק לארוחת בוקר, אנשים מתעוררים, רוב האנשים בכלל לא הבינו.
אפילו לא הבינו מה קרה.
לא, הם לא ידעו מה קרה, לא...
הם ישנו, הם לא חרחרו. אחד חרחר, אז הוא לא איתנו.
כן, נכון.
והבחור ניצל בסופו של דבר?
כן, כן,
הבחור... יש סוף טוב לסיפור?
הבחור עם סוף טוב.
הוא חזר לטיול או שכבר...
לא, הוא חזר בהמשך לטיול.
בבקשה.
הוא הגיע, האמבולנס הגיע, כמובן האמבולנס הזה זה היה משהו ריק, הבחור שנסע איתו החליט שבדבר הריק הזה הוא לא מפנה אותו, עדיף שיסע איתו, נסעו לבית חולים אחד, בית חולים אמריקאי אחד, היה הפסקת חשמל, המשיכו הלאה, בסוף הגיעו למרקש, לעיר הגדולה, הכל הבחור בסדר גמור. אני חוזר. בוקר, מספר את הסיפור לאנשים, הם בארוחת בוקר. אז אומרים לי, טוב, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אמרתי, מה לעשות? אתם מרים, הדיונות פה, בואו, יום רגיל.
כן,
יום רגיל, נמשיך.
לא ישנת, כן, ישנת, אתה המוביל שלנו וכן הלאה, לא מעניין, בוא נמשיך.
כן, האדרנלין נמצא, הכל טוב.
המפות לפנינו. שמע, אתה עושה מסעות
לכל... זה לא נגמר פה דרך אגב.
כן, תכף אתה צייר, אבל אני רוצה להוביל את זה גם כשאתה מתכנן מסע, כאילו, ואתה עושה את הקילימנג'רו, ואתה עושה את ההימאליה, ואתה עושה את המדבריות בסהרה, ואתה עושה את אירופה במקומות הכי משוגעים שיש באירופה, כי כשאתה אומר לישראלי אירופה, מה עולה לך בראש? פריז, לונדון, מינכן, כאלה. שופינג, קתדרלות ועוד ברים ודברים טובים ליד. אתה לא מתקרב לזה בכלל, אתה במונטנגרו, בכל מיני מקומות משוגעים כאלה.
אני גם משתמש באירופה, בשדות תעופה, אתה חייב לנחות איפשהו.
איפשהו כן, אם היה אפשר לנסוע לשם, היית עושה את זה עם האוטו מכאן.
גם נכון, בהחלט, עושים גם אירופה, וגם באירופה יש הרבה מאוד דברים.
ברור.
אפילו במערב אירופה.
אגב, רומניה גם יש המון.
חזר טיול שלג אתמול מרומניה, טיול מטורף.
חברת אתמול.
כן, לא אני, הטיול ש...
הטיול חזר, כן.
כן, הטיול חזר, לא אני הדרכתי אותו, מדריך מהחברה. רומניה באמת מקום מקסים, ועוד אפשר לנסוע הרבה בשטח. אופנועים, ג'יפים.
אז בוא רגע נדבר על הפן הניהולי של האירוע הזה. בסוף, אתה מתאר עכשיו סיפור ש... כבר, זאת אומרת, קורה לך תוך כדי תנועה, אתה פתאום צריך לחלץ. אבל אני מעריך שבתור אחד שהוא מנוסה בלהוציא טיולים, אתה כבר נערך מראש. זאת אומרת, יש בסוף בעולם שלנו תחזוקה מונעת וטיפול מונע לצורך העניין, או החזקת שבר. אתה בהחזקת שבר כבר יש אירוע, צריך לשבור את הראש, לראות איך מטפלים בו. אבל דווקא בנושא של איך אנחנו נערכים לטיול, איך אתה בתור מי שמוביל את האירועים האלה, שאתה יודע מראש שכנראה שדברים יכולים ללכת לסיידווייז, איך אתה מתכונן? מה בעצם המתודולוגיה שלך?
אז קודם כל, הטיולים מראש גם מכינים את המשתתפים לכך שבטיולים יש מצבי חירום ויש מצבי תקיעות, ובהתאם למצב גם נקבל החלטה. כלומר, דרך אגב, בסכנת חיים, כל המשימה של הטיול משתנה. כדוגמת הסיפור שסיפרתי פה מקודם, אבל זה יכול להיות גם שאם זה עם כל הקבוצה, אז כל הקבוצה תפסיק את הטיול ברגע הזה, ותיסע כדי להציל חיים. דרך אגב, יש לי סיפור דומה ממרוקו על הצלת חיים לא שלנו, אלא שלושה אופנוענים צרפתיים. אנחנו באים להיכנס לדיונות, מגיע איזה אופנוען, איזה מרות, לא היה ברור, אומר, יש לי עוד שלושה חברים בדיונות. אומר לו, מה? אומר לו, כן. איך נגיע, איך לא? הוא אומר, הוא לא יודע, איש מבולבל. מזל שהיה לו GPS על הכידון, אמרתי לו, תביא את ה-GPS. עשיתי לו את הטרק הפוך. נסענו, מצאנו את החברים, קבוצה קפצה עליהם, נתנה להם מים, אנשים תקועים שוכבים בדיונות. בסופו של דבר, בשביל לקצר, הוצאנו אותם, הוצאנו את האופנועים, ביקשו יפה גם שנוציא את האופנועים, אז שהיה פה גם רוכבים בקבוצה, החלפנו על ההגה, יצאנו, ומהיום טיול, שהיה אמור להיות לנו טיול בדיונות, אז קודם כל היה לנו טיול הרבה יותר הרפתקני.
נראה לי שאנשים יותר נהנו מהסיפור הזה, מאשר מהטיול המקורי.
שמה, כן. והצלנו חיים.
ממקומות כאלה אתה חוזר מאוד שזוף, אבל עם הרבה מאוד סיפורים, כי זה בעצם מה שאתה רוצה להביא איתך הביתה, זה לספר את הסיפור של מה שהיה, של מה שחווית ועברת. אבל, אתה יודע, היינו באמת בכמה מקומות ביחד, כולל באירועים גדולים, פה גם בארץ, אני זוכר את מינוס 400 שניהלת שם, באחת מתחרויות האופנועי שטח הגדולות ביותר שהיו אי פעם בישראל, ברמה בינלאומית של רדבול ועוד, ונדרשת לנהל זירה, ערן, כלומר אירוע רב נפגעים, לא שהיה כזה, אבל שלטת במסוק, ברכבי חילוץ, באופנועים, קשר עם ההפקה ועוד ועוד, כשהתפקיד שלך בעצם היה לנהל את כל מה שאף אחד לא רוצה לגעת בו.
נכון.
אירועים חריגים.
זה היה מאתגר. קודם כל היה, זה לא היה ערן, היה שלושה פצועים ממכת חום ביום החם. זה אומנם קרה בחורף, אני מזכיר לך שהיה שם איזה יום חמסין לא צפוי.
כן, והיה איזה טייפון שהגיע מירדן שגם כמעט לקח אותנו.
נכון. והיו לנו אנשים שקיבלו מכת חום, כולל כאלה ששמנו אותם בבריכת קרח בטנדרים שלנו, כולל מסוק של 6-9, כולל מסוק של מדה. זה שני פינויים שמצילים חיים שהיה לנו ביום האירוע.
אז כמה השירות הצבאי שלך, שהוא די מפואר בפני עצמו, ולא נפתח אותו פה, אבל הוא באמת מפואר, כמה הוא משולב בתוך הסיפור הזה של לנהל אירוע, להיות באירוע, להיות קשוח באירוע? אתה יודע, אני רואה, לי יש שריטה, אני מתעלף, כאילו, אני לא יודע, אדם הזה, השכיב שלושה אנשים באמבטיית קרח.
שאל סגיב על ניהול, אז בצבא זה נקרא פיקוד, זה בעצם סוג של ניהול מתוחכם יותר, וזה בדיוק אותו דבר. כלומר, פה אני מודה לשירות הצבאי שלי על יכולות הניהול והפיקוד, וכך גם מתכוננים. כלומר, טיול הוא לא מבצע צבאי, כי מבצע צבאי זה עולם אחר, גם האמצעים אחרים. סוף בטיול אנחנו מוגבלים באמצעים, אבל טיול כמו מבצע, ככה מכינים אותו, את התוכנית עצמה, ואת כל המקרים והתגובות האפשריים.
יש מגירה כזאת של מקרים ותגובות?
בטח. יש מגירה, קודם כל, נצורה קבועה, שאנחנו כבר מכירים אותה, שהמשרד מכיר אותה, שאנשים מכירים, איך התבצע החילוץ, וכל מיני מקרים ותגובות של דברים פשוטים. מרכב שנשרף לו קלאץ', נכון? דרך רכב שהתהפך לא עלינו, ועד בן אדם שהלך לצלם ושבר רגל. וזה קורה, כי אנשים...
אני חושב שבאופן כללי, גם כאחד שגם היה ביחידות מיוחדות וכולי, אני חושב שבסוף העולם הזה של מצוינות עסקית, מכיוון שכשאתה עובר ביחידה כמו סיירת מטכ"ל, או יחידות מהסוג הזה, הניהול פה זה ניהול עם סטרואידים, זה הפיקוד, שאתה קורא לו פיקוד בסיטואציה כזאת, תחת תנאי לחץ מטורפים, כאשר על הכף זה לא עניין פיננסי של להפסיד כסף, אלא עניין של חיי אדם, או דברים ברמת מדינה, או ברמת המזרח התיכון, בחלק מהמקרים. אז אני חושב שזה באמת מוביל את האנשים האלה, בסוף כן ללכת בהנחה ולא נדפק להם כל הסכר בין לבין, ומצליחים באמת להצליח להיות אנשים, מרבית האנשים, אגב, בסוף מרבית האנשים הולכים ומגיעים באמת לתפקידים, ועושים דברים מדהימים אחר כך בעולם האזרחי, אני חושב שבאמת הטולבוקס הזה, שקוראים לו צבא הגנה לישראל ביחידות מיוחדות, הוא באמת טולבוקס שמביא אנשים לאקסטרים, גם אחר כך בעולם הניהולי, וזה לא מפתיע. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא מפתיע.
בהחלט.
גם אני משתמש המון, או לאורך הקריירה שלי, השתמשתי המון בדברים האלה. אני, אתה יודע, תפקיד ראשון אחרי הצבא הייתי באנגולה, ואנגולה זה גם כן אקסטרים של אקסטרים, בטח אחרי מלחמת האזרחים, שהתחלנו לדבר קודם על כלי רכב, אז באמת באנגולה, אחד מהדברים, לא רק באנגולה, באפריקה, אבל ספציפית באנגולה, מדינה כזו, שהתשתיות הן לא תשתיות. אתה רוצה לנסוע נסיעה שלוקחת למסעית בישראל 3 שעות, שם ייקח 3 ימים. זאת אומרת, זה לא נסיעה רגילה, הכל במפרים וזה, ואתה באמת רואה את המותגים שמגיעים לאקסטרים ויודעים באמת לסבול את זה. אז דיברנו מקודם על טויוטה, שזה באמת מותג על. אתה רואה איך טויוטה מתמודדת, כל הטנדרים של טויוטה וכולי, לעומת איסוזו או מזדה, הטנדרים וכאלה, שאתה רואה שאין בכלל מה להשוות, זאת אומרת, ברמת האיכות של הכלי רכב. וזה קצת מוביל אותי, אופר, לשאלה הבאה שקשורה קצת לעולם של, של הרכב בישראל. הטרנד הזה של לעבור לארבע על ארבע, זה לא תמיד היה בישראל. הרבה שנים, אתה יודע, זה היה די רדום. בשנים האחרונות גם נכנסים עוד מותגים, עוד אחרי, נגיד, הברונקו שגם נכנס עכשיו, עוד כל מיני אחרים. איך אתה חווה את זה מהצד שלך, מבחינת מדריך של ארבע על ארבע וכו'? כמה זה באמת התרחב בשנים האחרונות, ואיך אתה רואה את השוק הישראלי של ארבע על ארבע ספציפי, הנישה הזו?
דווקא יש הרבה דברים שהצטמצמו. כלומר, אני 28 שנים בתחום הזה, ופעם כל אחד היה קונה, גם היה הרבה יותר, המבחר היה גדול, היה פג'רו, היה איסוזויים.
פג'רו זה נקודה כואבת, אין ספק. זה רכב אגדי שוואלה, כבר לא מייצרים אותו יותר.
נכון, נכון.
מיצובישי עם כל הצרות שלה.
גם היצרן, בדיוק, גם היצרן לא מייצר.
כן, היצרן לא מייצר, איסוזו לא מייצר, כלומר, ניסן לא מייצר. פעם המבחר היה גדול.
ניסן פטרול, אגב, גם כן רכב בטורף.
נכון, היה פה ניסן טראן, ניסן פטרול. אין, הם לא קיימים. נשארה טויוטה, נשאר לנדרובר, ויש היום הרבה ג'יפ, ברונקו.
רנגלר, רוביקון.
בדיוק. אז מצד אחד, פעם השוק היה הרבה יותר רחב וגדול, כי כל אחד היה קונה פג'רו לצורך העניין. היום זה השתנה, המיקוד עבר ל-SUV, הרבה קונים SUV עם הנעה קדמית, כלומר יש לי, קוראים לזה, יש לי ג'יפ, זה לא בעצם...
כן.
בדיוק, זה...
בדיוק.
כן.
הוא חונה ליד ג'יפ, אבל הוא לא ממש ג'יפ.
כן.
אבל בסדר.
הוא גם לא התוצרת, וגם לא בעל היכולת.
הוא לא ג'יפ, הוא ג'יפון.
ג'יפון, בדיוק.
זה שם חיבה כזה, הוא ג'יפון.
אז הג'יפון הזה עם הנעה קדמית, הוא גם לא ג'יפון. אבל יאללה, בסדר.
הוא נראה כמו ג'יפון.
כן. ומצד שני, התרחב מאוד באמת הג'יפונים שהם 4x4, לצורך העניין, היום היינו בהשקה של הדסטר החדש, סוברו שמובילה בתחום הזה, הפורסטר, האקס-וי, כלומר יש הרבה, הג'קו עכשיו נכנס עם הנעה 4 על 4, עם מעט יכולות שבילים, כן, בדיוק, זה...
פחות שבילים, ופחות פחות היית לוקח אותו לבולדרים.
מה שהוא מדבר היום, אולי למעט הלנד קרוזר, שאתה יכול כן לאתגר אותו במקומות...
גם הדיפנדר, אחי, אני...
כן, אבל יש... בסדר, אז היום דיפנדר ולנד קרוזר נכנסים תחת המשפחה.
יכולות מטורפות, כן.
אני מסתכל דרך הארנק. מבחינתי, גם מה שדבר, זה חלק מהסיפור, זה החור שבגרוש. כשאתה יכול לעשות שטח סביר פלוס... עם דאצ'ה, או עם סוזוקי ג'ימני, או עם איזושהי ויטרה, דברים שאתה יכול כן להגיע אליהם ולעשות...
ויטרה מהדור הישן.
מהדור הישן.
גרן ויטרה, כן.
כן, גרן ויטרה. דברים כאלה ברמה הזאת, אז איכשהו אתה עוד יכול לחיות עם זה בסדר, כי זה גם משמש אותך ביום יום, וגם ברגע שאתה עולה למכוניות של 500,000 פלוס, והיום טויוטה לנד קרוזר זה 500,000 פלוס, מה שלא היה פעם, וגם אין דגם קצר, הכל זה דגמים ארוכים, וכולם רוצים גם שבעה מקומות, וכולם רוצים גם מתכונים פה ושם ובכל העולם, וברונקו עולה כמו שעולה, ואתה מדבר פה שמי שבאמת יכול לעשות את זה, זה רק מי שהאמצעים נמצאים בכיסו.
כן, או מי שקונה כלים זולים יותר, אמרת ג'ימני. ג'ימני זה אופציה מצוינת. יש מצב שזה נסגר.
שלצערנו הולכת ונעלמת, נכון.
בדיוק, יש מצב שזה נסגר. עכשיו השיקו דסטר חדש, או שאתה בקטגוריית הג'יפונים, או גם טנדרים. טנדרים 4 על 4, דרך אגב לאוהבי השטח. זה אופציה מצוינת.
טנדרים זה אחד ההיילקס לצורך העניין.
בדיוק, ההיילקס, האיסוזו. כלומר, במחיר, זה הכל עניין של תמורה למחיר.
אבל תגיד, אתה אופר, איזה אוטו אתה בוחר? אתה, מי האוטו שאתה אומר לי, אני רק אם אתה נותן לי לבחור?
לנדרובר, כן?
משהו, כן.
דיפנדר דור ראשון.
אז קודם כל לי יש, לי כשלעצמי יש דיפנדר בן 30, שאני לא אבטר עליו, הוא עושה הכל דרך אגב, ובנוחות ובכיף, ומעלה לך חיוך על השפתיים. אז זה תענוג גדול להוביל טיול בארץ או בירדן, כשהדיפנדר הוותיק הזה בראש, ואנשים... אין להם מושג שהוא בן 30 בכלל.
וואלה.
זה היה מדהים.
זה מה שיפה בו דרך אגב, הוא לא שינה צורה למעשה עד הדגם האחרון.
קוביית ברזל כזאת טובה וחזקה ועמידה, וזה היה מגניב, כי באחד מהנסיעות ביחד, חלף מולנו איזה ירדני אחד, או דומה לירדני, שנסע גם כן, והוא התרשם, ואנחנו נסענו בדיפנדרים חדשים. אופיר הוביל אותנו בטיולי בדיפנדרים חדשים, והירדני ממול נסע, אתה זוכר את המקרה הזה? דיפנדר ותיק, בטח. וואו. זה היה... קטע של היסטוריה, ישן מול חדש, אבל החיוך של הירדני היה גדול.
אז אתה שואל מה יש? יש שם מבחר מכובד, הבעיה שהוא יקר.
יקר מאוד.
והוא באמת רכב לעשירים, אבל לשמחתנו יש גם שוק יד שנייה, ונשארו פה בועז דיבר, גרן ויטרה. אופציה מעולה, פשוט מעולה, במחיר שאתה מקבל, רכב אמין, זה לא פחות חשוב ברכב ישן, פשוט לתפעול, פשוט להחזקה, זול באופן יחסי, עם קצת שיפורים, יש לך רכב שטח, טוב. אז לא חדש, זה לא לנד רובר דיפנדר מודל 2025 מפנק ומלא מערכות בטיחות.
אגב, מה שיפה בו בדיפנדר דווקא, הוא אמנם כמובן מאוד מפנק, אבל הוא יחסית פשוט, הוא לא, זה לא הריינג' רובר וזה לא יותר מדי מפונפן, הוא מאוד מאוד...
הוא מעוצב פשוט.
כן, מעוצב פשוט.
בכוונה.
זה כל הרעיון.
אותם חלקים.
זה בדיוק זה, אתה יודע, מול בפוני, מה שצריך.
זה כל הקטע, כלומר שתיסע ברכב שעולה 700-800 אלף שקל, ייתן לך תחושה של רכב פשוט, כדי שלא תגיד אני נובוריש כזה או אחר, בדיוק, אבל תקבל רכב ברמה מאוד מאוד גבוהה.
התחום הזה הוא פשוט מטורף, ואני יושב פה בין שני אנשים שבאמת אוהבים, מכירים, מעריכים, וגם עושים בתוך התחום הזה של רכבי השטח כך וכך, אבל לצידו קמים עולמות תוכן נוספים, כאילו גם ברכבי הספנות למיניהם, גם ברכבים שהם ביבוא מקביל שעושה אותם לכאן לארץ, מרוב התשוקה, ועכשיו תסתכל מה מתפתח ליד, כל שוק ה-4 על 4 של הכלים המדברים, ה-side by side, היום אתה רוצה מבריק של קנם, אתה צריך לשים 300 אלף שקל על דבר כזה, אבל...
אתה לא חייב אבל מבריק, אתה יכול לקנות כלי סיני, גם ב-60-70.
אני לא יודע אם אני הייתי מאתגר באותם מקומות שהייתי לוקח את המבריק את הכלי הסיני.
באותם מקומות כן, בקצב אחר, וקודם כל כן, אתה יכול בהרבה מקומות, ואתה לא חייב לטפס את מעלה זיק בכל טיול. אתה לא חייב.
האמת היא שאני אישית כן חייב, אבל אני משתלט על עצמי.
כן, אני יודע, אני יודע. אתה לא יכול בלי.
אני לא יכול בלי איזה כמה זיקים בשבוע. גם אתה לא יכול בלי כמה זיקים, אבל
אני אומר, הכל יחסי. כלומר, גם מי שקנה סוברו לא יטפס את מעלה זיק. גם מי שיקנה סייד בי סייד סיני ב-60 אלף שקל, כנראה לא ייסע...
מומלץ לא לעשות את זה.
נכון. אבל ייסע לאט, ייהנה מהטבע. כלומר, אפשר, זה לא ש... אין פה אפשרויות.
אגב, גם אצלנו, בטרדמוביל, אנחנו רואים בעולם המשומשות, שיש באמת הרכבים, הארבע על ארבע, אותם רכבים שחלקם דיברנו עליהם, גם יש שם אחרים, ממש שומרים על הערך שלהם. זה רכבים שאתה באמת, קשה מאוד לאתר אותם, וכשמאתרים אותם, הם בדרך כלל, זה כלי רכב שגם שמרו עליהם בצורה מסוימת, אומנם הם עושים שטח, אבל בסוף זה כלי רכב שהם מאוד מבוקשים ומאוד...
אם אתה עושה שטח ואתה לא יוצא מהשטח כשאתה מחזיר את הרכב לקדמותו, ומתקן ומכין אותו
לנסיעה הבאה, אתה לא יכול לחזור עוד פעם.
זהו, זה נגמר הסיפור שלך. תגיד, דיברנו על חילוצים של בני אדם. אני רוצה שתיקח אותנו לאיזה סיפור חילוץ של רכב. שהיה על איזשהו סכין, על איזשהו מדרון, רגע אחד לפני שהוא עושה 600 סלטות בדרך למטה, וחילצתם.
יש המון כאלו.
חפש אחד כזה מסעיר.
החילוץ הכי ארוך שהיה לנו, 36 שעות, במזרח ירדן. נכנסנו לאיזושהי ביצה, שמי שירים את הגז, את הרגל מהגז, נתקע בביצה. המזל שאני עוד הצלחתי להגיע לקצה שלה, אבל 8 כלים שקועים בביצה הזאת.
וואו.
על גבול עיראק, בקצה של הידית של ירדן. עכשיו לחלץ, היה צריך להביא, לא היה לנו קבלים באורך של הביצה הזאת, של משהו כמו 300 מטר. נסעתי לחפש קבלים של ברזל, שיחזיקו 300 מטר. הגיע הצבא הירדני ועזר לנו, עם הקריאות איסחב איסחב, כן. גם בידיים.
כן.
ואנחנו עבדנו 36 שעות בחילוץ, ולהוציא את כל הכלים, עד האחרון.
לא, אתה קודם אמרת אחד הרים את הרגל מהגז, איך זה נהיה 8?
כי אחד מרים את הרגל מהגז שהוא אחריי.
מה הסיפור לכל האחרים, כן.
כל אלה שם מאחוריו, גם עוצרים, רואים את הרוד ברק שלו עוצרים, וככה כל השיירה מתיישבת בביצה. זה דוגמה אחת, אבל יש לי פה מהארץ, סיפור ידוע, אנחנו קוראים לו, יצאנו 3, חזרנו 4. רכב נתקע על סכין בהר חמרן. על הצד.
אין לי מושג איפה זה הר חמרן. מישהו פה יודע מי זה איפה זה הר חמרן?
מרכז הנגב לצורך העניין, לא רחוק משיבטה.
אוקיי.
לא רחוק משיבטה, כן, עזוז, אם אתה רואה, אתה יודע איפה זה הר חמרן. קיצור, הרכב של המדריך שהזעיק אותנו, הוא הגן את הרכב שנמצא בשיפוע צד, והקפאת מצב, אפרופו ניהול.
כן.
הקפאת מצב, קבלת החלטות, הזניק אותנו לאירוע, יצאנו שלושה רכבים לעבר האירוע כדי להגן את עצמנו, לרתום אותו בקננות. עבודה של כמה שעות, ויצאנו. זה בסדר, זה דברים שקורים. קרה לנו בשלג, בטיולי שלג, בטיולי שיטפונות, קרה בטיול לנדרובר, אפרופו טיול לנדרובר. ובן אדם בסוף הטיול, לא רחוק כבר הסתיים הקטע הקשה של נחל פרצים עליון, נהנה מהנוף, אנחנו פה בפודקאסט, אז לא רואים, יחזיק את הטלפון ביד, הנהג.
לא, כן רואים, הנה אתה למצלמות פה, אז רואים.
צילם הצידה, והאוטו עלה לו על סלע ענק. אני אומר לו, מה, איך זה? הוא אומר, לא, הוא אמר בכנות. לא ראיתי, הסתכלתי הצידה.
דורף.
עלה על סלע, עיקם את המות הגה, עכשיו דיפנדר חדש, זה הכל מתוחכם. עיקם את המות הגה, אי אפשר היה למשוך אותו יותר, הרי גם לא רוצים לעשות נזק לרכב, להחמיר את הנזק. הגענו למחרת בחסות היבואן, עם מות אגה כזה. עכשיו צריך להבין, אתה לא יכול לשחרר מות אגה כזה מהמחסן, זה 70 אלף שקל. מצאנו כזה שהוחלף באחריות והוא תקול. באנו, החלפנו לו בשטח, הרמנו את האוטו על בוקים, החלפנו לו. הוצאנו, גררנו. הוצאנו אותו לכביש, הגיע גרר לקח, לשמחתנו, חברת המזרח עמדה פה מאחורי הפרויקט הענק, חברת הביטוח שלו נרתמה על העניין, שזה גם חשוב, והרכב חולץ.
יש לי אבל שאלת מיליון דולר אחת, אם תרשה לי.
בטח, בטח.
כי בתוך עמנו אנחנו חיים, ובתוך מצבנו אנחנו חיים, ומצבנו התחיל, נכון שהמצב הקשה ביותר זה מה שקורה עכשיו, מאז השבעה באוקטובר, אבל מצבנו בכללי התחיל עוד מאז ימי הקורונה. כמה טוויסט כל הסיפור הזה, שדי התחבר אחד אל השני לצערנו, השפיע על התחום שלך, על העיסוק שלך, על המגבלות. יש מדינות שאי אפשר לנסוע פתאום, אתה צריך לנהל, כמו שסגיב אומר תמיד, מערכה חדשה.
אנחנו למדנו לחטוף מכות מסוג חדש, כי קורונה זה מפיל לך טיולים בחול, שאתה עכשיו, וטיול ארוך בחול, טיול במרוקו, טיול בהודו, במונגוליה, אתה לא סוגר אותו מיום למחר. דברים שאתה מתאם לקיץ, מזמין טיסות, משלם, מתחייב למלונות, אז יש לנו אירוע דומה בנפילת מובארק, שהרס לנו שישה טיולים במצרים. לא, מצרים עצמה. כן, ביבשת אפריקה. שמשם כבר הכנסנו את עצמנו לנועל, אנחנו מכירים מה הנועל של הביטולים, ואז הקורונה, שהיא באה גם בשלושה גלים, הכניסה אותנו לבעיות. יש לומר מילה טובה על מדינת ישראל, משרד האוצר, שידע גם לחלץ חברות מבעיות.
הנה עוד חילוץ, שלא ספרנו אותו.
גם חילוץ כלכלי זה חשוב.
נכון, נכון.
ואל דאגה, אחרי הקורונה, אחרי כל חילוץ כלכלי כזה, כלומר, בשפת המדינה סיוע, החזרנו מיסים יותר מהסיוע. כלומר, המדינה עשתה פה החלטה נכונה, בטח לגבי העסק שלי, אני מניח שלגבי הרבה עסקים אחרים, כי הכלכלה הישראלית פורחת.
ושביעי באוקטובר?
שביעי באוקטובר היה מכה כפולה, אחד,
גויסת למילואים.
אני באופן אישי, כן, קפצתי למילואים ב-6:30 בבוקר, בעודי עומד מוכן להיכנס לאימון שחייה בבריכה, היה צריך להיות איירון מן בכינרת, בטח היית.
נכון, נכון, הייתי אמור לבקר גם שם.
בדיוק, אז הייתי מוכן לאימון.
לא חשבתי שהיית צריך להיות באותו לילה במופע של ג'סטין ביבר, לא על זה, לא זה מה שחשבתי, שהצטערת באותו יום שהתבטל.
בדיוק, שלא ג'יפ ולא אופנוע, זה הטריאטלון.
נכון.
קפצתי הבסיס, אז אחד, הוקפצנו כולנו למילואים. דבר שני, כל הטיולים שלנו קדימה, והיינו לפני עונת החורף, הכל מבוטל. עוד חשבנו בהתחלה, דחינו חלק בשבועיים ושלושה, עוד היינו אופטימיים, עוד לא הבנו מה גודל הצרה פה. ואכן ביטלנו, ואכן גם המדינה סייעה. היה קשה יותר עכשיו בחרבות ברזל מאשר בקורונה, אבל בסוף המדינה סייעה, עשתה החלטה נכונה. והנה אנחנו עכשיו, מנסים שוב פעם לחזור מ-0 ל-100, בונים את הקיץ. אנחנו פה עכשיו ברוח הימים האלה, אני מקווה מאוד שיהיה הסכם, לא משנה, תקרא לו המשך שלב א', המשך שלב ב', שלב ג', מה שאתה רוצה.
שיהיה.
בדיוק, שיהיה, שיחזרו כל החטופים, ושנדע בשכל שיש לנו, גם לפתור את הבעיות ברצועת עזה, כדי שלהרבה שנים, וזה כבר הילדים שלנו, יהיה להם פה חיים טובים יותר, כי מה אנחנו רוצים? זה אפרופו לקחת אותי לתוך הנושא הזה. מה אנחנו כישראלים רוצים? אנחנו רוצים לחיות טוב ולהתקדם. ואנחנו, החיים הטובים שלנו, זה כמובן קודם כל משפחה ופרנסה, אבל אחר כך טיולים. זה נכון שזה אחר כך, זה...
לא, חוויות בכלל,
בדיוק, זה חוויות. הרפתקאות, חוויות, זה יכול להיות טיול בלונדון, כמו שאמרת, שזה בסדר.
אני בעד.
אין בעיה, יש דברים יפים, יש תעלות, אתה יכול לחתור עם קייק בתם, זה...
בתם זה, נכון, נכון.
ברור.
מה שאני חולם באמת זה לנסוע איתך לאיסלנד, אבל אני לא סובל את איסלנד, הם לא ממש איתנו.
את האיסלנדים אתה מדבר.
כן, דווקא עשיתי שם טיול מאוד מעניין, טרקטורונים.
המדינה היא אחלה מדינה.
עם הגייזרים ומשהו מטורף.
וואו, אני מאחל לנו.
תן לי את הפינה הכי יפה בארץ לטעמך, המיקום.
הוא
אומר, זה המקום הכי טוב לקפה.
זה כאילו אתה שואל אותו,
מי מבין הילדים שלך? ואם זה אנחנו נערוז, אנחנו צריכים לערוז את הפודקאסט.
מי מבין הילדים שלך הכי אוהב, כאילו, זה בדיוק לשאול אותו.
וואו, וואו.
לפחות את הטופ שלוש, או לא יודע, את כמה נקודות האלה, אין בה, אני גם זורם.
ניהלת עכשיו, חילצת אותו.
בדיוק, חילצת.
ניהלת פה את החילוץ הזה, את האירוע הזה.
אז אני אוהב מדבר. הארץ שלנו יש בה הכל. מחרמון ועד מדבר.
אני מצטער על ההתפרצות הזאת. אמר ילד שנולד בתל אביב. נולד בתל אביב, לא במדבר.
אל תחשוף.
בטח נולד על איזה ג'אבל, משהו, יש לו הרבה אמהות. לא, נולד בתל אביב. כאילו, אוהב מדבר.
נכון, אוהב מדבר, כי המדבר שלנו הוא ייחודי. הוא קטן באופן יחסי, ויש בו הרבה מאוד הרפתקאות. אז אני אלך איתך על נחל נקרות.
אוקיי.
שנחל נקרות, הוא מנקז את המכתש רמון, שזה בכלל סיפור ייחודי למדינת ישראל, מכתש רמון או בכלל המכתשים.
תגיד לי, האוטו של קורפל עולה את המדרגה של נקרות?
הוא היברידי, האוטו שלי עולה.
אבל... עולה.
לא, אבל...
אם אני עם הדיפנדר מושך אותו, יורד הוא יורד.
יורד מעולה. לא יודע אם על אותו צד, אבל הוא יורד בטוח.
יורד מעולה, זה נכון. עולה במשיכה של הדיפנדר שלי, ימשוך אותו למעלה.
מזכיר לי את אבא שלי שאמר לי, אלוהים, תעזור לי לעלות, לרדת אני יכול לבד. כאילו, זה הסיפור.
נכון. אז אתה מגיע באמצע נחל נקרות, לבור, נבטי, לפני 2000 שנה, איסוף מים בלב המדבר.
וואו.
מחזה סופר ייחודי. תשמע, אנחנו חייבים לסכם את הפודקאסט.
את האירוע הזה, כן.
אנחנו נדבר עוד הרבה אופר, כמו שזה נראה, אבל...
אולי עוד יחזור פעם.
אני אגיד לכם מה הטייקאווי שלי, בסדר? אתה רוצה, אתה להתחיל בטייקאווי שלך?
מה שאני לוקח מכאן זה, קודם כל, את הדמות של אופר, שמכניסה בתוכה עולם ומלואו, של ערכים, של משימתיות, של דבקות במשימה, של יצירתיות, ולא להיות, כמו שאומרים, לא להיכנס לקונספט וכן הלאה, שנהוג לומר עכשיו בתקופה הזאת, ולא להיות שבוי בשום דבר, אלא תמציא את עצמך מחדש ותוציא את עצמך מכל מצב, אבל תבוא עם ניהול נכון ועם פקל טוב לדרך שאתה הולך בה, כי אז יהיו פחות הפתעות, לא אומר שלא יהיו הפתעות, אבל ומעל הכל ולפני הכל ואחרי הכל, הוא פשוט חבר ובן אדם זהב, שמדינת ישראל חייבת לו הרבה, אבל יש דברים שהשתיקה יפה להם.
אז אני מצטרף לכל מה שאמרת, ונקרא לזה גם בהגה המנהיגותית, העניין הזה של מנהיגות שקטה. אתה יודע, בסוף יש לנו כל כך הרבה מנהיגים שאנחנו רואים סביבנו, גם בעבודה, גם בעסקים, גם במדינה, שזה מנהיגות רועשת של הרבה אבו עלי והרבה בלבולי מוח והרבה קשקושים, ואנחנו, בסוף, אתה יודע, המנהיגות הכי חזקה והכי באמת נכונה וערכית, זה המנהיגות השקטה. כשאתה רואה בן אדם שבסוף הוא בשליטה, הוא יודע מה הוא אומר, הוא גם היה מאוד מאוד צנוע לתוך כל האירוע, הוא לא בא עכשיו סיפר לו פה סיפור.
זה אופר.
אבל זה בדיוק זה, המקום הזה של הצניעות, של הענווה, של לבוא ובאמת לדעת לעשות את הדברים בצורה נכונה, חכמה, שקטה, להתארגן, לארגן, כשיש כבר אירוע, אנחנו בשליטה, אנחנו לא עכשיו נכנסים לפאניקה ומה שנקרא זורקים את המים עם התינוק, אנחנו יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, ובאמת, היה לנו כיף גדול, אופר, ותמיד אנחנו שמחים לארח אנשים איכותיים, ואתה אומר, פה באמת זה פודקאסט סופר ייחודי, כי לא דיברנו רק על 4 על 4. אני חושב שבסוף האווירה הזאת שיש כשיושבים עם מישהו בסדר גודל הזה, מעולמות שאתה מגיע אליהם, שאני אישית מאוד מחובר אליהם, כיף גדול תמיד, ובאמת שמחנו, ויאללה, נציע לכולם שילכו לנקרות, אולי פתאום יש שם איזה נהירה של אנשים לראות את המיקום.
ותשתו מהבור של אופר שם.
ויאללה, 4 על 4, כן.
בשמחה.
תודה רבה.
תודה.
מסלול ההאצה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר. 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.